מהר"ל מתחיל משאלה טכנית. אם יש תגים בתורה, לתגים יש בהם השגות דקות עליונות, כמו שאמרנו בפרק סמך ג', אז יש לנו בעיה, כי התגים הם שייכים לכתב אשורית, אבל התורה היא ניתנה לישראל בכתב עברי, ובכתב עברי אין תגים. זה לכאורה בעיה טכנית שאיתה מתחיל המהר"ל פרק סמך ד', באמת שהתשובה לא קשה. אומר המהר"ל בסוף הפרק, א', גם אם לישראל ניתן כתב עברי, התורה עצמה נקטרה בכתב אשורי, וחוד מזה יכול להיות שגם בכתב עברי אפשר לעשות תגים, כך שהבעיה הזאת היא לא באמת הבעיה שגרמה כנראה לכתיבת פרק סמך ד', זה הערה צדדית שאפשר היה לפתור אותה מקלות. אלא עיקר הבירוש למהר"ל לכאורה, תכף אולי נגיע לגם זה, זה שגם הרמה השנייה היא לא בדיוק מרכז הפרק, אבל לכאורה אם לא התגים זה הבעיה, כי זה אפשר לפתור בקלות, אז מה הבעיה המרכזית? הבעיה המרכזית זה שיטת ספר העיקרים, שהעובדה שהגמרא בסנהדרין אומרת שהכתב השתנה היא מעידה על כך שאפשר לשנות מן המצוות, אף על פי שהמהר"ל אמר מפורש בפרק נ"ב שמצוות בטלות לעתיד לבוא כפשוטו, אבל זה לעתיד לבוא, זה לא בעולם שלנו, ולכן בעל העיקרים שיעריך בדבר והוכיח שמצווה אחת מן התורה יכולה להתבטל, אז זה בעיה מהותית מצד המהר"ל ביחס לשלמות התורה, שזה הנושא המרכזי של כל סדרת הפרקים מהר סיני ועד הסוף, סוגיית שלמות התורה, נצחיות התורה. אז אם המצווה, הכתב יכול להשתנות, אז יש פה ספירה לכאורה, אז לכן המהר"ל כנראה כתב את פרק סמך ד' באופן פשוט כדי להוכיח שלא כדעת העיקרים. הראיתי קצת הכל, בסדר. כדי להוכיח כנראה שלא כדעת העיקרים, שאין דבר כזה ודאי ולא יכול להיות מצווה שנשתנתה, ומצוות שניתנו כדי להמשיך הן ודאי ממשיכות, ויש מצוות שניתנו לזמן והן מתבטלות. אבל גם בזה המהר"ל סיים את דבריו בשלב מאוד מוקדם יחסית של הפרק, איפשהו בקויספיז וקופצה לגדל דמודה ימנית, עוד לפני אמצע הפרק הוא סיים והמשיך לתוך בירור המחלוקת, ונראה בעצם שיש שלב שלישי בפרק. זאת אומרת, שלב ראשון זה רק להסביר פתרון טכני לתגים, שלב שני זה התמודדות עם העיקרים, אבל באמת השלב יותר עמוק ומהותי של הפרק זה טעם הדבר, לא מה קרה אלא למה קרה, למה יש שינוי לכתב. למד אמר שיש שינוי לכתב, כן, המחלוקת משולשת פה בגמרא סנהדרין, אבל אני ברבי יוסי שכמותו פוסק מר זוטרא שהיה שינוי בכתב באופן מהותי, אז צריך לברר למה נשתנה הכתב, ואז זה כבר רמה שלישית בפרק, שזה נראה שזה עיקר הנושא של המהר"ל, שהוא לא הגיע אליו במקרה, אלא שאליו הוא בעצם שאף וחתר בפרק. אז בואו נסדר עכשיו לאט לאט הדברים מיסודם. הגמרא בסנהדרין, זה הנקודת מוצא של הפרק, אמר מר זוטרא בשורים ארוכה, בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי, שזה לא האותיות שלנו, זה גופן אחר, אבל לשון הקודש, זאת אומרת הכל היה כתוב כמו אצלנו בראשית ברא אלוהים, אבל האותיות היו בסגנון אחר, זה היה כתב דיוויד, לא יודע, משהו אחר, כאילו אני לא יודע מה זה כתב עברי, הגמרא אומרת כתב לבנועה, לא יודע מה זה, אבל זה כתב קצת אחרת. ואחר כך בימי הגלות חזרה ניתנה לבימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמית, גם הלשון השתנתה וגם הכתב, הכתב נהיה הכתב שלנו שאותה אנחנו מכירים ספרי התורה, והלשון היא לשון אחרת. זאת אומרת, היה כתוב נון יוד וב נגיד, והייתה באותיות שלנו, זה הוביל למילה ניו, אז זה לשון אחרת. כן, אז היה כתוב קומבה, היה כתוב אתה, היה כתוב א' סטף א', אז א' סטף א', אנחנו מכירים אותם, וזה רק הוביל לשפה זרה. ואחר כך הניחו לידיעותות כתב עברי ולשון ארמי, וברירו להם כתב שוב לשון הקודש, וזה מה שאנחנו מכירים. אז זה שיטת רבי יוסי, מסביר רבי יוסי את השיטה הזאת, שראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, אבל מה לעשות כדמו משה, והוא מדמה את עזרא למשה, מה משה עלה אלוהים אף עזרא אל עם בבל, ומה משה אותי ציווה השם אף עזרא דורש את תורת השם, ונשתנה על ידו הכתב. פה משמע בגמרא שזה מעליות העצומה שנשתנה על ידו הכתב, והוא מביא לזה ראיות מספר דניאל, שהם לא הצליחו להבין מה כותב שם המלאך עם היד למעלה, כי זה היה כתוב בכתב שהם לא הכירו, זה הכתב החדש. והנשתבן כתב הרמי, הנשתבן, זאת אומרת שנשתנה הכתב, ועוד. כל זה שיטת רבי יוסי. אחרי זה הוביל עוד שתי שיטות, הוא ידבר עליהן בקצרה. שיטת רבי, שבתחילה בכתב הזה נתורה לישראל, מראש זה היה כתב השירות לשון הקודש, ורק יוון שחטאו זה נהפך, אבל זה מיד חזר שחזרו. ושיטה שלישית, שיטת רבי אלעזר המודעי, שמעולם שום דבר לא נשתנה. בסדר, אז לפי רבי אלעזר המודעי תמיד היה כתב שוב לשון הקודש, לפי רבי תמיד היה כתב שוב לשון הקודש, חוץ מתקופה מאוד קצרה בגלות שנשתנה הכתב וחזר. אבל מה שמעסיק את המערד זה שיטת רבי יויסי, וזה שמה שהמוראים מביאים פה, שבאמת תורה נשתנתה באופן מהותי. זאת אומרת שהכתב העברי והכתב האשורי נתחלפו במהלך הדורות. אז על זה אומר המערד, יש הרבה קושיות, אמרנו חוץ מהתגים, קשה גם הם וסמר שבלוחות, ועוד, איך יכול להיות שעזרא מחדש את הכתב, וזו השאלה המרכזית ברמה השנייה של הפרק, של אי אפשר לחדש מצוות. ומכאן הוא יוצא לבירור נגד שיטת ספר האיקרים, שבאופן פשוט גם האיקרים וגם המערד מסכימים טכנית שהכל קרה אותו דבר לפי רבי יויסי. זאת אומרת שהייתה מצווה, היה כתב, היה לזמן, רק שיטת המערל שמראש זה היה לזמן, ושיטת האיקרים שלא מראש זה היה לזמן, ובכל זאת זה השתנה. מערל כותב על האיקרים שזה צריך כפרה על דיבור זה, לא יודע איך נדרץ את האיקרים, זה איקרים במאמר שלישי, כן? ספר האיקרים, המערל כמה וכמה פעמים מתנגש עם האיקרים וכל יסודות ביהדות, זה במאמר שלישי האיקרים מביא את השיטה הזאת. אולי צריך להגיד לאיקרים, אני לא יודע, ש... המצווה ניתנה לתמיד, אבל על דעת שאפשר יהיה לעשות בשינוי. ושיטת המערל, קצת לעדן את העיקרים, שיטת המערל שמראש המצווה ניתנה לזמן.
לפי המערל פה ידעו שבעוד 200 שנה או 300 שנה, 1,000 שנה,
200 שנה. כן, בדיוק. לכן המערל נותן את הדוגמאות שהוא נותן, הוא אומר לא תסוב נחלה מטה אל מטה. כן? יש מצוות שהן נועדו לזמן. כשנכנסו ישראל לארץ, האיסור היה לנשים להתחתן עם אנשים שלא מאה, שבט שלהם, כדי שלא תסתום נחלה. מראש היה ברור שזה רק לזמן הנחלה, כדי לעשות את הנחלה בצורה יסודית ומסודרת, אבל אחרי זה, זה שהדברים התערבבו, זה לא נורא. כך מבין המערל מראש את נתינת המצווה הזאת, כמו שהעריכו בזה ויש נוכלין. אותו דבר אומר המערל על בשר תאווה בהמשך, שבשר תאווה אסור לאכול, מתי? בזמן שבו מדובר, אבל ברור שזה היה רק לזמן מסוים, שצריך מעלה מסוימת. אבל אחרי זה, זה היה ברור שזה ישתנה. אז אומר המערל, הוא גם רואה שזה רמזים הפסוקים, נכון, מגיד משנה וכו', שמראש ידעו שיהיה שינוי בכתב. כתב הראוי, משנה התורה הזאת, כתב הראוי להשתנות. זה הפסוק. מראש היה רמוז להם, גם אם לא כולם ידעו את זה, אבל היה מי שידע את זה, שרבנו ידע את זה, החכמים ידעו את זה, שביש עליו, שבו יצטרכו לשנות את הכתב. אז זה הבירור של המערל מול האיקרים. האיקרים מביא ראה לדבריו מהחודש הזה לכם. מרן אומר כמו שיטת הרמב"ן, שמעולם לא היה שום כוונה שאסור יהיה להגיד חודש אדר, חייבים להגיד חודש 12, אלא כוונה שאם אתה רוצה לספור את אדר במספרים, אז תגיד אנחנו חודש 12, לא חודש השישי, אל תספור לתשרי, תספור לניסן, אבל אסור להגיד שאנחנו חודש אדר, אולי שמותר להגיד שאנחנו חודש אדר. כך שיטת המערל, ולכן לפי דבריו לא השתנה שום דבר. האיקר מבין שהשתנה פה, שמראש היה אסור להגיד דבר כזה, ורק שעלו מן הגולה התחילו להגיד דבר כזה כשינו. זאת אומרת, זה מבוצע אותו עיקרון. זאת אומרת שאם משהו ישתנה, זה אומר שמראש היה רמוז שתשתנה, אבל לא יודע. אבל החכמים ידעו. אבל החכמים ידעו, משה רבנו ידע את זה. קדוש ברוך אמר למשה רבנו, תקשיב, יש תרג מצוות, המצווה הזאת היא לתקופה הזאת, המצווה הזאת לתקופה הזאת, נכון, הראה לו את כל העולם עד הדור האחרון, אבל הראה לו גם את כל השינויים שעתידים לקרות, נכון.
המשה ידע לו
כמו את הדור
לא
בכך חדר,
משנים
מוצאים
את זה
עכשיו,
מוצאים את זה
סניח. כן, וזו פעולה שברוח קודש מוצאים את זה בעצם, בלי שהם מודעים לדבר הזה. זאת אומרת, לא ידעו במשך 1,000 שנה שהכתב העברי הולך לשנות את הכתב האשורי בתקופת יבוא אדם כמו לעזרא, עוד 800 שנה, עוד 700 שנה, ספרו לאחור כזה. אמרו, טוב, עוד 100 שנה כבר עזרא צריך להיוולד, מי זה עזרא הזה שיוולד? לא, זה לא ידע.
אז כבר כאילו, באמת הפעם כבר לא כזה גדול, זה יפה שגם באמת ספר עקבים, אז ברור שהוא ידע, שהקדוש ברוך הוא ידע, שאם זה ירד למשה, למרות שבדור הזה, אף אחד לא ידע.
רגע, המהר"ל מבין בפשט העקרים שהקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה. כך פשט העקרים. לכן המהר"ל אומר דברי הוואי, זה לא יכול להיות. פשט העקרים זה, הקדוש ברוך הוא נתן מצווה לדורות, והם החליטו לשנות על דעת עצמם. ושיטת המערד שלא יכול להיות דבר כזה. לכן אומר, אם אנחנו רוצים לעדן את העיקרים, אז נגיד קצת כמו שאתה אמרת, שאולי הם לא ידעו שזה ככה, וזה אמור להיות ככה. אבל בפשט העיקרים זה לא קרה, ולכן המערד יוצא להתנגש איתו. טוב, אז כל זה כאמור זה הצדדים החיצוניים יותר, המעגלים הסובבים של הפרק. המהר"ל בקוף צדיק ד' בעמודה הימנית אומר, ואולי יש לך טעם הדבר, אבל למה באמת זה נוצר ככה? זאת אומרת, למה מראש נוצר לי כתב שהוא כתב זמני? זה הנושא המרכזי של הפרק. המהר"ל עונה שתי תשובות, שאני לא יודע כמה הם שתיים, אבל הוא עונה על זה שתי תשובות. דבר ראשון, הוא אומר אין קשיא, בסדר? בקוף צדיק ד' במהדורה הרגילה בעמודה הימנית למטה, אבל בכל כך זה מעבר הנושא שם, אני חושב שכולם מוצאים את זה. אז הוא אומר תשובה ראשונה, מאחר כי שם עברים עליהם קודם, כדי כתיב השם על העברים שלחני אליכם וכן הרבה, לכך הכתב שהוא התחלה, כי קודם הוא הכתב ללשון, שקודם כל יש עוד ורק אחר כך לשון, וראה לזה כי זה נמצא עוד בכל, בלא לשון, לכך כאשר לא היו ישראל במקום שהיו בתחלתם, השתנה הכתב שהוא התחלה. אבל הלשון, לשון הקודש, הוא רואה לישראל, לשון מיוחד, ומה שמומה מיוחדת, לכך אלה לכל הקודש, רק הכתב, הוא התחלה, היה לקשר ישראל הקודש בהתחלה, וקשר גלו לשור לה למתחלה, לכך נשתנה הכתב, המורה להתחלה. פשט המהר"ל, שהלשון היא משהו מאוד מאוד מהותי באומה הישראלית, זה לשון הקודש כפי מה שראו לישראל, והכתב הוא משתנה לפי התקופות. היה התקופה ההתחלתית שהם היו במקום אחד, הם השתמשו בכתב אחד, ואחר כך הם עברו משם למקום אחר והשתנה הכתב לעניין אחר. לפי זה קצת משמע ששינוי הכתב זה לא מעליות הגדולה, אלא זה עניין שיותר של מציאות, דווקא הלשון היא הצורה הידועה של ישראל. והתשובה הזאת היא מאוד מאוד חלקית, לכן מה שלא ברור לי שהמהר"ל התכוון שתהיה תשובה בפני עצמה, כי לא מבורר בכלל לפי התשובה הזאת, אז למה כשיצאו לגלות וחזרו מהגלות לא חזר הכתב לאותו עניין, או למה כשיעזבו את מצרים לא השתנה הכתב וכן הלאה. זאת אומרת, מה קרה בימי עזרה, זה לא מבורר, זה גם לא עונה על הגמרא, שהגמרא הסבירה שעזרה הוא כמו משה, וזה עילוי עצוב שעזרה עלה מבבל. ולכן נראה שהמהר"ל רק עשה לבנות פה בתשובה הזאת את היסוד של החילוק בין הלשון, שהיא תמיד צורת ישראל, לבין הכתב שהוא הולך ומשתנה, ולכן הוועוד שלו, אני חושב פה, זה לא כמו בדרך כלל ועוד, שזה ועוד זה תשובה אחרת לגמרי שכל תשובה מפני עצמה, אלא ועוד זה עכשיו להסביר ביותר בעומק את מהות התשובה.
גם לא
אמרו
בעצם שהוא, הכתב הוא התחלה להם, מה הוא
התחלה להם? שמה הכתב?
הכתב הוא התחלה להם.
נכון, הוא הביא לזה ראייה, אולי נסביר את זה בפשט, הוא הביא ראייה כזאת, הוא אומר, תמצא אות בלא לשון, נכון? לפעמים קוראים מילה ולא מבטאים אות, כן, ישכר, או כל מיני אותיות א' כאלה שלא נקראות וכו'. זאת אומרת, המהר"ל, הכתב הוא דבר מאוד מאוד ראשוני. קודם כל יש לך כתב, אחרי זה אתה קורא אותו, מה נקרא, את מה שכתוב. קודם כל זה חלם צילי אותיות, כדי שאפשר יהיה לבטא את זה, ואז אני יכול להוציא את זה לפועל בלשון. כן, אבל אולי רק נראה את זה יותר על העומק, ואז הוא מה אומר ככה, ועוד, ופה יש כמה שורות היסודיות נראה לי שעליהם מה שהפרק יושב, הכתב יותר עליון מללשון, שהוא לאדם. לכך מתחילה לא הגיעו למדרגה להיות הכתב השורי שנקרא כך שהוא מושר באותיות, ובסוף הגיעו על זה על ידי עזרה שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו, רק שהקדימו משה וכו', והוא דבר מופלג עמוק, איך הגיעו ישראל למעלה העליונה הזאת, שהיה להם הכתב המושר על ידי עזרה. אז פה המהר"ל אומר, זה אומר גם בהמשך, שכתב יותר עליון ללשון שהוא לאדם. חיות גם משתמשות בלשון, נכון? הן מוציאות קולות. לשון זה לדבר, זה להוציא לפועל את האמירות. גם חיות, בצורה הבסיסית שלהם, בצורה מאוד מאוד נמוכה שלהם, יודעות להוציא קולות, לנהום, להבהיל, להפחיל, להעביר מסרים. אבל כתב, כידוע, אין לחיות. כתב זה רק האדם המציא, זה יכולת הביטוי העמוקה. אז הכתב, אומר המהר"ל כאן במפורש, הוא יותר עליון מן הלשון. אז ברשותכם אני אקרא רגע מאור חדש, גם כי זה פורים שמחר, אבל גם כי זה מאוד מאוד מסדר לנו את הסוגיה. אז כאן המהר"ל אומר ככה. רק זה ארוך פה, נחפש מה יקרה בדיוק. כתב הוא ציור הדבר, ומפני כי יש לכל אומה ואומה מהות בפני עצמה, והמהות הוא הציור, לכך יש לכל אומה ואומה כתב בפני עצמו. זה אומר בהקשר לזה שכתוב בגמרא מגילה שהכתב של בבל יקרת, ואחר כך הוא אומר שגם הלשון שלהם תיקרת. אז הוא מסביר מה זה הלשון. הלשון גם ידוע שיש לכל אומה ואומה כלי, אולי חוזר לכתב, יש לכל אומה ואומה מהות שכלי, כמו שיש לכל אומה ומהות שכלי, שזה הכתב, כך יש לכל אומה ואומה צורה מיוחדת. שכל אומה יש לה צורה מיוחדת, מה שהיא אומה מיוחדת, ויש לה צורה מיוחדת, וההפרש שיש בין המהות ובין הצורה, המהות הוא שכלי בלבד, על הצורה אינו שכלי, רק שעל די הצורה נמצא הדבר בפועל. בסדר? אז אולי זה הגדרה חשובה, הייתי לקרוא את זה וזהו. הכתב זה המהות השכלית. הלשון זה צורה שהיא אינה שכלית בלבד, רק על די הצורה נמצא הדבר בפועל. הכתב, אומר המהר"ל, זה בעמוד באור חדש, בעמוד ס"ג, אם אתה רוצה לראות זה. הכתב, אומר המהר"ל, זה המהות. כן, מושג חדש, אנחנו רגילים במהר"ל, למושג צורה וחומר. אומר המהר"ל, יש משהו יותר עמוק מהצורה, וזה פירוש המושג מהות. לאומה יש מהות אומתית. והמהות הזאת של האומה, כדי שהיא תצליח לקבל איזשהו ביטוי בפועל, צריך צורה. והצורה היא הפועלת בחומר. המהות זה שכלי בלבד, זה המחשבה העמוקה של הדבר. הצורה זה היכולת לקחת את המחשבה ולעבד אותה בצורה כזאת שהיא תשפיע על החומר. לכן אומר המהר"ל, הכתב זו המהות הישראלית.
קודם זה לא היה יותר, הלשון יותר...
ככה זה היה קצת, כן. כי עכשיו הוא אומר את זה, נכון? הוא אומר, ועוד זה קצת יותר עליון. אני חושב שאני אבין קצת אחרת. נכון. אומר המהר"ל, הכתב זה הביטוי של המהות הישראלית. והצורה, הלשון, יכולת להוציא את הכתב אל הפועל, זה כבר מדרגה אחרת שמחברת את עולם המחשבה, עולם השכל העליון, לעולם המעשה, והיא תשפיע בפועל על המעשה. המעניין הוא שהלשון היא לא זזה במקומה. זאת אומרת, הדרך של הצורה להשפיע על החומר נשאר אותו דבר. מה משתנה? הכתב. למה זה משתנה בכתב? אז אם אתם זוכרים, בפרק נונבב, מזה בהתחלה, הוא דיבר הרבה על זה, אפשר אולי לפתור שם, פרק נונבב, פרק נונבב זה הפרק של השמוס הארוך. אבל לפני שהוא עבר לשמוס, אז הוא דיבר על שכחת התורה. אז הוא דיבר על זה, שהקישור, אתם רואים, אצלי זה מופיע ממש בסוף עמוד קורס המחבב, אחרי, ממש די בתחילת הפרק, עוד לפני שהוא עבר לארבע סיבות של שכחת התורה. אז הוא אומר שם ככה, הקשור בתורה, קשור בו יתברך, והתורה היא אמו. ולכך גם כן, כאשר נתרחק הקדוש ברוך הוא מישראל לגמרי, משה בסוף הגלות שיקח השם אמו התורה, תשתכח תורה מישראל. כך הוא הסביר פה בעריכות. נתרחק מישראל, שכחת התורה, הכוונה ריחוק בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זאת אומרת שהחיות הלאומית כפי שמופיעה בקרבנו, זה הדרך לבטא את המהות שלנו. אז נדמה לי רוצה להגיד אצלנו עכשיו דבר כזה. יש לאומה הישראלית ביטוי מהותי שכלי. אבל אולי נחלק את זה לימי הילדות וימי הבגרות של האומה. האומה בתחילת דרכה ילדותית. כשהיא ילדותית, אז המהות שלה היא עדיין ילדותית. כשהאומה הולכת מתבגרת, הילדות שלה מתחלפת בבגרות, כל המהות של הדבר הזה משתנה. הצורה איך להביע את הילדות ואיך להביע את הבגרות היא אותה צורה. אבל כל המהות היא מהות אחרת. יש מהות אחרת לאומה עד עזרה, ויש מהות אחרת לאומה מעין מעזרה. כשעזרה עולה מבבל, קורה תהליך כמו נתינת התורה בהר סיני. אותה מדרגה, משמע בגמרא בסנהדרין. הייתה התורה צריכה ניתן ילדו, הקדימה משה, על דון תשנה הכתב. מה כבר נשנה הכתב? השתנתה פאזה במציאות. גדילה מהותית של כל האומה הישראלית קורית עכשיו. בסדר? זאת אומרת, הכתב עד עכשיו, זה שהכתב היה עברי, זה בגלל שהיינו שייכים למהות נמוכה יותר של כתב עברי. בסוף הפרק הוא יגיד, ברור שתורה ניתנה בכתב אשורי, גם כשאנחנו השתמשנו בכתב עברי. אבל איך היה סרט הדיברות? ככה הוא יתרץ את המם ואת הסמך, ככה הוא יתרץ את התגין, נכון? איך הייתה כתובה תורה? לא, כתובה הייתה כתב אשורית, כי כתב אשורי זה הכתב המהותי של הקדוש ברוך הוא במציאות. הקדוש ברוך הוא תמיד כתב אשורית. אנחנו, למרות שנבחרנו להיות העם אשר בחרבנו כל העמים, ויצאנו ממצרים, וקיבלנו תורה בהר סיני, נשארנו מבחינת היכולת שלנו, השכלית, המהות, הפנימית של האומה שלנו פה בעולם התחתון, נשארנו עדיין עם כתב עברי. רק שעזרה עולה מבבל, האומה הישראלית קופצת קפיצת מדרגה, והיא מצליחה להחזיק עכשיו בכתב האשורי, שהוא כתב ידו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהמהות שלנו עכשיו, החיות הלאומית שלנו עכשיו, היא במדרגה מאוד מאוד עליונה, הרבה יותר גבוהה ממה שהיה עד כה. הלשון שבה השתמשנו, היא עדיין אותה לשון. יכול להיות שבגולה השתמשנו בלשון אחרת לתקופה קצרה, אבל הלשון שבה השתמשנו בימי בית ראשון ובימי בית שני זה אותה לשון. כי הלשון היא באה להוציא את המהות אל הפועל, ואותה לשון יכולה להוציא את המהות העליונה ויכולה להוציא את המהות הנמוכה יותר, אבל השתנתה כל מהותה של האומה הישראלית. ולכן רבי יוסי מדגיש לנו שבהתחלה לא היינו במדרגה העליונה, ורק אחר כך הצלחנו להוציא לפועל, הצלחנו לבטא את במהות שלנו, הגענו לשלב שהמהות שלנו משתנה ואפשר להוציא אותה לפועל. ולכן זה מאוד מאוד מהותי שינוי הכתב. על זה הוא מעריך אחר כך קצת כדי להסביר את הדבר הזה. הוא הסביר פה שלושת תנאים, אתם אומרים, אבל הציל דבר שפסקה אחרת, עם כל המהדורות, כתוב, וטל לרבי יוסי ראוי היה עזרה. פירוש אומר, מוכן עזרה מצד עצמו, מפני ההכנה שהיה לעזרה, להיות מתעלה מן החומר, מדבק במעלה העליונה השכלית. זה הכוונה, עזרה עלה מבבל. עזרה מתנועה אל ארץ ישראל. מתנועה, הכוונה בצורה טבעית. זה הטבע מושך אותו לארץ הקדושה, ששם יהיה חוכמת התורה. והיה ראוי שיהיה ביאה שנייה כמו ביאה ראשונה שעלו ממצרים. היה אותו גודל של שינוי בפאזות המציאות שקרה כשיצאנו ממצרים, כך היה צריך להיות כשעזרה עולה מבבל. נשתנה הכתב, זה ביטוי לגדילה של האומה והתחלת התקרבותה למהות העליונה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה במציאות. עד כאן נראה לי המסר המרכזי של המהר"ל. גם החולקים על זה, הוא במשך בבית רבי ורב לזר מודעי, הם, אני חושב, מסכימים, רק טוענים שמראש זה היה ככה. זאת אומרת, הם גם מסכימים שמהות הכתב זה אותו עניין, זה לפי מדרגת חיות הלאומית שלנו. רק הם אומרים, מתחילה היינו במדרגה הזאת. כשיצאנו לגלות, אומר רבי, ירדנו. רב לזר מודעי אומר, אפילו כשיצאנו לגלות וירדנו. המחלוקת היא לא בעובדה שהכתב הוא כתב מאוד מאוד עליון, והוא מבטא את המהות הגדולה של האומה הישראלית, ושהמהות הגדולה של האומה הישראלית מתבטאת כאשר היא שייכת לכתב האשורי. אלא שפשוט רבי טוען שתמיד אני שייך עם הכתב הזה, ואצל עזרא לא היה שינוי מהותי, אלא רק חזרה בתשובה. חזרה ותיקון של מה שנהרס. ואצל רב לזר מודעי אפילו זה לא נהרס אפילו לרגע. ואצל רבי יויסי, וכך נקטו האמוראים בסתם הדגמרא, שזה כן היה שינוי שלא היה קיים לפני כן. מה זה?
המהות היא כסף הזה משהו בתחילה, מילדות הכל כבר, כל הנגדול, והלשון, עם ההתבגרות, הביטוי שלנו הוא אחר. הוא תשאר גם בדיוק פה את הצוות של הכתב והלשון.
זה כל טוב ככה בגמרא.
נכון, בסדר, אבל אומר, יותר, הכתב שמשתנה, למה לומר דבר כזה? למה לומר שהכתב משתנה? למה לומר שהמהות משתנה? כל המהות קיימת, והלשון היא
ככה מבין המהר"ל, כן, המהר"ל מבין שכשיצאנו מהר סיני לא יכולנו להגיע לשלמותנו. האמת, בדיוק דיברתי על זה עם מורי בשבת, שזה לא כל כך קשה להבין את זה עכשיו בגלל שאנחנו יום לפני פורים. אז זה כל מה שכתוב, הדוק לא אומר חשוב. מה נשתנה בפורים? באמת נשתנה משהו במציאות בפורים, או שאנחנו מפספסים את האמירה הזאת של הגמרא במסכת שבת? עזרא עולה מבבל אחרי פורים כאלו. כל ספר עזרא מחולק לשניים. היו כאלה שעלו לפני פורים, כרונולוגית אני מתכוון, לא בת... לפני הפורים, נכון? הצהרת כורש, עזרא פרק א', זרובה ולולה, יהושע הכהן הגדול עולה, עולים איתם חלק מן העם, מי לא עולה? עזרא לא עולה. למה עזרא לא עולה? לגמרא יש תירוץ למה עזרא לא עולה. הוא נשאר ללמוד תורה מפי ברוך בן נריה, ברוך נריה עדיין היה חי. למה ברוך בן נריה לא עלה? הוא היה חולה מאוד, הוא כבר היה מוטל על ערש דווי, טלטולי הדרך היו הורגים אותו. זה פלא, מה, עזרא, צריך ללמוד את בית המקדש, כל גאולת ישראל עומדת וזה, ואתה לא עכשיו נשאר ללמוד פי ברוך בן נריה. כן, שוב נשאר, אחרי פורים הוא עלה. את הרמז אפילו כתוב שאחרי פורים הוא היה נביא. כתוב שבשנת שתיים, כבר מהיום גילה, אני מביא את זה בפי אגדות, שבשנת שתיים לדריה, ושתהיה השנה שבה התחילו ללמוד בית המקדש מחדש, אז פתאום עלי אנשים שלפני כן, כולל ברוך בן נריה בעצמו, שלפני כן מאוד רצו להיות נביאים ואף פעם לא הצליחו לנבא, כולל עזרא ועוד, פתאום כולם התחילו ללמוד, חי יהודי, כולם התחילו לנבא פתאום, שצריך להיות בית המקדש. מי? בסדר, זה לא פשט, כן, זה פרשות, אני חושב, לא? פשט זה לא. מה קרה פתאום, מה השתנה? השתנה פורים. פורים שינה את כל המהות של המציאות. פורים אלה תומה ישראלית למדרגה של אדם בוגר. מה זה אדם בוגר? דור קיבלוע. נגיד רגע בפשט, בלי כנס עכשיו לכל ההסברים העמוקים שיש בדור קיבלוע. קדוש ברוך הוא קפה עלינו את התורה. זה ילד קטן. מה זה ילד קטן? לוקחים אותו ואומרים לו, אתה צריך לעשות ככה, עשיתי ככה, בסדר, עושים. למה אתה עושה? כי אמרו לו. מה עושה ילד בוגר? הוא מורד. למה? כי זה חלק מגיל ההתבגרות, למרוד. ומה המדרגה השלמה שהמורד מקבל מדעתו, שהוא רוצה בזה? זה הדור קיבלוע מחשוורוש. שבפורים כבר, יכולנו כבר ללך לזה לברות לכל עבר, ורצינו לזה. לא עכשיו בא לבטא איך זה מתבטא במגילה וכל פרט ופרט וכו'. זה שאחרי פורים עזרא עומד ואומר, עכשיו אפשר לעלות לארץ ישראל. עכשיו אני שייך לדבר הזה. קיבלתי ולמדתי, ברוך בן נריה, זה לא סתם, הרמב״ם שהוא מונה את סדר השתלשלות של התורה, איך היא עברה דור אחרי דור, הרמב״ם מונה הרמי משה רבנו עד רבשי, אז הרמב״ם אומר, מי ירמיהו לברוך בן אריה? ברוך בן אריה לעזרה, זה המעבר השתלשות הדורות. שם עברה ההוראה הזאת שברוך בן אריה אומר לעזרה, אתה לא יכול לעלות, אתה צריך להמשיך ללמוד עד שיגיע הרגע שבו אתה תוכל לרומד כל המציאות, זה הכל יישב על הכתפיים שלך. אבל כשפורים קורה, אז האומה כבר יכולה להשתייך למדרגה המקודשת הזאת. זאת אומרת, האומה שלנו הייתה באיזושהי חיות ילדותית. חיות ילדותית, הכוונה שהיא לא יכולה לחיות בצורה העליונה שלה. אומר המהר"ל פה, זה מאוד משמעותי, זה השתנה בימי עזרא. כשנשתנה הכתב, נשתנתה כל המהות של האומה. עכשיו האומה מתחילה להתקדם לכיוון השלמות שלה. מה זה כיוון השלמות שלה? לכיוון הגאולה. מי כאן ואילך צריך להתקדם לכיוון הגאולה. טוב, חטאו, נכון, התחה הייתה ביער שנייה להיות כמו ביער ראשונה, אלא שגרם החטא. אז חטאו, זה לא קרה. אז עכשיו עוד פעם, יש לנו עוד ירידה ועוד עלייה, ואנחנו כבר שייכים לאומה בוגרת, שכבר יש לה כתב שלם, שיכולה עכשיו להוציא את זה לפועל, בצורתה השלמה. אז לכן הוא רואה את עליית עזרה כעלייה מאוד מאוד מהותית. כמו שמשה עלה אל האלוהים, זה עזרה עלם בבל. עזרה עלם בבל זה עלייה אל האלוהים. הכוונה שהאומה הישראלית עולה ממקום נמוך למקום גבוה שלא היה לפניכם. משה רבנו לא צריך לתת לנו את זה לפניכם. לא בגלל שמשה רבנו, בגלל שהאומה הייתה מלצות ילד בן שנה, הוא לא ילד בן 18. אז לכן השתנה הכתב קצת המערה, זה מאוד מאוד מהותי, ולכן הוא מסיים בסוף הפרק בעריכות רבה, ומעריך ולהדגיש את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא תמיד היה שחק כתב האשורי. יכול להמר על תרץ את זה אחרת. נכון? יש אפילו תירוצים כאלה. א', תגין הוא מתרץ, שזה לא קשה, כי יכול שאפשר לכתוב תגין גם לכתב עברי. מי אמר שאפשר לכתוב תגין לכתב עברי? וגם לגבי המים סתם של הולכות, אם המער שעל הגמרה פה מביא, שבירושלמי כתוב שזה לא מ"ם וסמ"ך, זה מ"ם ועין, כי זה כתב עברי. משהו שם שהבינו שאפשר לתרץ שגם הלוחות הם ניתנו כתב עברי, וזה אותיות אחרות. עין כנראה בכתב הלבנועה, זה עין, זה כמו עין שלנו. עין שלנו זה עין סגורה, אז ככה כותבים עין. אז עין זה, אז זה אותיות אחרות. הנה חינם, יכול היה מהר"ל שם את הפרק ולהגיד גם הקדוש ברוך הוא היה לו כתב עברי. לא, מאוד חשוב למהר"ל, ובגלל אתה חיכיר את הירושלמי הזה, אבל מאוד חשוב למהר"ל לברר את הסוגיה הזאת, כמו שהבבלי מברר אותה, שהתורה תמיד הייתה שייכת לאשורית, והקדוש ברוך הוא תמיד היה שייך לאשורית. והמלאך שם בספר דניאל, שכותב עם היד, ואף אחד לא מבין מה הוא כותב, הוא כותב בכתב אשורית. למה? כי הגיע עכשיו, זה חלק מהגאולה עכשיו, זה חלק מההתרוממות עכשיו. זה הלמד בשצר, זה חלק מהתהליך הזה שקורה פה. אז לכן, זה כל זה כתוב בכתב אשורית, כי הקדוש ברוך הוא תמיד היה עסוק באשורית. הבעיה שלו הייתה אומה שהצליחה לכתוב באשורית. לא הייתה אומה ששייכת לקדוש ברוך הוא בשלמותה. ועזרה מצליח להעלות אותם, לרומם אותם למדרגה חדשה כזאת, שיש אומה שמכאן ואילך היא במהות. עכשיו יש בעיה אחרת, איך נוציא את זה לפועל, האם הלשון תצליח נוציא את זה לפועל, האם בחומר זה יתבטא כמו שצריך, זה עוד דורש עוד תהליכים ומדרגות, אבל אנחנו כבר שייכים למהות מאוד מאוד גבוהה. זאת הצורה היא כלי לך להוריד את המהות החומר. כשהחומר יבטא את המהות, שם נגיד לשלמותנו. הצורה באמצע היא צורה יוצרת.
האם הכתב יותר נמוך? אפשר להגיד שהכתב יותר נמוך. ביטוי של הדיבור, ביטוי של הדבר
מוכן. אני חושב שזה קשור, מה שאתה אומר, גם במהר"ל רואים בכמה מקומות שהוא מתייחס לאישה כי נוטה יותר אל החומר ולאיש נוטה יותר אל הצורה. מצד שני, אנחנו רואים לו, האישה מברכת שעשה כרצונו, ואנחנו רואים להסביר שהאישה יותר שייכת למציאות השלמה. זאת אומרת, המטרה של העולם כולו זה בסוף להטביע את המהות העליונה דרך הצורה בחומר. כשהחומר לרומד את החומר, החומר יותר שייך במובן הזה אל האלוקות השלמה. זאת אומרת, זה ביטוי מוחלט שלו, זה שהמהות והחומר יופיעו אחד בתוך השני.
מה שהזכיר, אני אומר לגבי התחייה,
מהגוף. כן. נכון. אז בסוף נצטרך לרומם את הגוף לדבר הזה. זה פורים, לרומם את הגוף בסוף. מה זה פורים? נכון? לא צריך דעת, לא צריך את הדעת, היא קשורה מאוד מאוד לצורה. עד לא ידע, זה המטרה. בסוף המטרה זה עד לא ידע, זה ניגוד מוחלט לכל חיי המציאות שלנו. לחיות בעולם כזה שבלי דעת, לא צריך צורה, אלא החומר במהותו, זה מה שנוצר בעצם. כשהמהות היא שייכת לגובה, אז הכל יתבטא בצורה, לכן הכתב במובן מסוים, כמו שאני חושב זה מה שאתה רומז, הכתב במובן מסוים, אולי זה שם הולך לנו מהר"ל בלשון, הכתב במובן מסוים הוא הרבה יותר נמוך מהלשון. לשון זה משהו רוחני, לשון זה משהו שדברים, כתב זה אותיות כתובות, מה זה כתב? זה משהו טכני. לשון זה משהו מהותי מאוד, כן, אבל הכתב הוא ביטוי בעצם של מהות מאוד מאוד עליונה, שהיא יכולה להתבטא בצורה כזאת שכל החומר התחתון הוא ילך וישתייך למהות מאוד מאוד גבוהה. לכן אני חושב זה הסיבה באמת, זה הנקודה העמוקה שהמהר"ל רצה להביא פרק ס"ד, מעבר לתירוץ על התגין, שהוא תירוץ חשוב כדי להשלים את פרק ס"ג, ומעבר לוויכוח עם האיקרים, שהוא פירוש מאוד חשוב, והגחת לכל נצחיות התורה ושלמות התורה, העובדה שמצוות לא בטלות בתוך העולם הזה עד ימי התחייה, וכל יש מצוות יש לכם לבטל אותם, בעיקר רצה לשאוף המהר"ל להבנה העמוקה הזאת, של השינוי של האומה הישראלית, איך זה הולך ומתבטא גם בתוך הופעת תורה. הופעת תורה קרי ישראל והקדוש ברוך הוא דבקים. שכחת התורה, מה שקראנו קודם פרק נ"ו, שכחת התורה הכוונה, ישראל והקדוש ברוך הוא מתרחקים. אז לכן תורה היא מבטאת את החיבור בין אלוהים לקדוש ברוך הוא. אם תורה שלנו, שאנחנו כותבים, לא בלוחות הברית, תורה שלנו כתובה בכתב אשורי, זה ביטוי לעובדה שאנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. אז זה הכוונה שהולכים ומתקדמים, שהמציאות גם הולכת מתקדמת. בסדר? אז זה אני חושב עיקר פרק 64 במהלך היסודי. אמרנו ש... כן. המהר"ל לא כותב את זה פה. אני מרגיש ככה, אולי כי אני עומד יום לפני פורים. אבל שהשינוי המהותי הזה שקרה לעזרה שעלה מבבל רגע אחרי פורים, נכון, עזרה עלה מבבל 6 שנים אחרי פורים, ובספירת ימי עולם זה דקות. אני חושב שזה פורים שינה את התודעה הזאת באומה. פורים נתן את הכוח לשנות את הכתב. לא כשזרובה וללה בהתחלה השתנה הכתב. הכתב השתנה אחרי שהאומה הישראלית קיבלו ומאחדו קיבלו. כשהם קיבלו, הכוונה, האומה מתבגרת, האומה שייכת, האומה רוצה, עכשיו הם שייכים למהות אחרת. עכשיו השתנתה גם מהות, עכשיו יש לנו עבודה מאוד מאוד גדולה איך לבטא את זה. והביטוי של מהות עמוקה, דווקא זה יוצר את הבעיה עכשיו, דווקא זה יוצר את החורבן במובן מסוים. כי ככל שהמהות יותר גבוהה, היכולת לבטא אותה יותר קשה. ככל שהביטוי יותר קשה, כך זה אומר שיהיה יותר מאמורות בדרך. ולכן יכול להיות שמראש, למרות שעזרה למבבל עם כל השאיפות העצומות הללו, מראש היה ברור שבית שני לא יכול להשלים את המגמה. כי המגמה הרבה יותר גבוהה עכשיו מבית ראשון. בסדר? ולכן בית ראשון הייתה מגמה מוגבלת, אז גם הבית יכול היה לבטא אותה. אם אתה עולה לבית שני מגמה הרבה יותר גבוהה, אז ברור שבית שני בנימיכותו לא יוכל לבטא אותה, או מראש הרי נוצר חסר בית שני, בלי נבואה וכו' וכו'. אז לכן ברור היה שבית שני הוא לא עכשיו החותם הגמור של הדבר הזה, ורק בית שלישי שגדול יהיה כבוד הבית החומי לראשון, רק הוא יוכל אולי להוציא את זה לפועל כמו שצריך. ולכן מצד אחד עזרה עולה עם מהות ענקית, ומצד שני זה רק אומר שעכשיו יכולת לבטא את זה תהיה הרבה יותר קשה, ולכן יהיה הרבה יותר נפילות בדרך. אבל עכשיו אנחנו מבררים שאנחנו שייכים למהות העליונה, זה משהו אחר לגמרי. זה מה שהתחדש עכשיו.
למה דווקא כתב
אשורי שייך לעליונה? טוב, כתב עברי, אנחנו רגילים למילה עברית, אבל עברי מבחינת המהר"ל אומר זה מעבר הנהר. נכון? אברהם העברי בא מעבר הנהר, משם, זה לא שייך אלינו. המהר"ל מחבר פה בין כתב אשורי לארץ ישראל. נכון? עזרה עלה, עזרה מתנועה לארץ ישראל. הטבעיות הפשוטה שלו אומרת, להתרחק מעבר הנהר, כמו אברום אבינו, ולנוע לארץ ישראל. ואשורים, זה לא מלשון אשור, לפי הפירוש הזה, מלשון מאושר. צלם. זה הכתב העושר, מה זה עושר? עושר באלף. עושר, זה אדם מוכן לקרוא מה נכון, הוא בשלמות. זה הכתב מאושר. כתב מלשון אישור, זה הכתב הנכון. לכן הוא קרא אשורי. אנחנו רגילים להבין שאשורי בגלל שעלינו איתו מאשור. אבל זה לא נכון, גם לא נכון טכנית כנראה, כי בכלל אשור כבר מזמן נעלמו, כבר בבל הוריד אותנו, ועלינו פרשו מידי בכלל, וכו'. אלא כתב אשורי לפי הביאור הזה, זה כתב מאושר. זה הכתב השלם, וזה מה שעכשיו הולך להתחדש בארץ ישראל. זה הכתב שהולך עמנו.
וגם לפי זה שלב שרבי נוסעת ידעה איזה שלב בדרך, אני גם בסוף הפרק שהוא חוזר אליו שכאילו זה העיקר שהוא היה שינוי בתורה.
איפה?
בסוף הפרק, במילים האחרונות שזה ממש מסמד. כתב דבר הכל, ואין כך משל אמר שהיה שינוי עסקר שבתורה, אני לא יודע את זה אמרנו שתורה, אבל כאילו נראה שהעיקר פה שהוא יתבר זה...
כן, אני אומר, פרק שאתה מגדל על פנה באופן הגלוי שלו, הוא בא להתמודד, לפתור דעת התגין ולהתמודד מול העיקרים. זה גם מסתדר עם המהלכים של שלמות התורה ומצחיות התורה. אבל נדמה לי שהעומק של הפרק שאמר לך להגיע אליו זה בעצם הבירור הזה, של אז למה היה שינוי. וכל השינוי זה כי היה מחויב להיות השינוי. מה זאת אומרת? למה ילד גדל מגיל 0 לגיל 20? הוא חייב להשתנות, הוא חייב לגדול, האומה חייבת לגדול. אז מראש האומה נבנתה בתורה כזאת, היא חייבת לגדול, הוציא לפועל את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. טוב, בוא נגיד כמה מילים גם על פרק 65, אם כן אני חייב שאין לי הרבה מה להוסיף בו. פרק 65 הוא מהר"ל מתחיל מהגמרא, גם מופיע בכמה מקומות, הוא מצטט מנדרים, מפורש, ויקראו בספר תורת האלוהים, התורת האלוהים אומרת הגמרא זה מקרא, מפורש זה תרגום. זה הנושא העיקרי של הפרק, התרגום. אחר כך הוא מוסיף שיש פה גם פסוקים ומסורות, אבל עיקר, פסוק טעמים ומסורות, שלושה דברים, פסוקים, טעמים ומסורות, אבל עיקר הדבר... זה סוגיית התרגום. מה זה תרגום? תרגום, אומר המהר"ל, זה לא כמו שאנחנו נותנים, אם אתם זוכרים פרק י"ג בלבושים, המהר"ל אומר ששני דברים בתרגום. תרגום זה דבר הכי תחתון, תרגום זה דבר הכי עליון. הכי תחתון במובן הזה של לקחו כתב, אוי להם לא מבין, אז מסבירים להם בשפה שלהם. זה תרגום, זה מה שהוא אמר בסוף הפרק, שהעתיקו חמישה חומשי תורה ללשון אשכנז. לא מבינים עברית, אז עשו להם אותו בלשון אשכנז, זה הצד הנאור בתרגום, אבל לא זה התרגום שאמרנו רוצה לדבר עליו בפרק שלנו. המהר"ל מדבר פה על התרגום במובן השלם שלו. אז למה צריך תרגום? אומר המהר"ל פה בתחילת הפרק ממש, אחרי שהוא מצטט את הגמרא בנדרים, יש הפרש בין דיבור הנבואה ובין דיבור של שאר בני אדם. דיבור הנבואה אינו מפורש, ולפיכך צריך כל דיבור ודיבור שהיה על ידי הנבואה, לא משנה תורה לבין כתובים, תרגום. מה תפקיד התרגום? לפרש דבר הנבואה מבואה לבני אדם. תרגום זה נבואה, כך כתוב פה עכשיו. אנחנו רגילים לחשוב נבואה זה נבואה, תרגום זה בא בן אדם נחמד ואמר יום מסכנים אתם לא מבינים את העברית, אז אני אכתוב לכם את זה בלשון שלכם. אומר המהר"ל מה פתאום, זה אולי אלו אפילו אבא אמינה שזה בדאי. תרגום זו נבואה, איך לפרש ולהעביר את דברי הנבואה לבני אדם. הנבואה עצמה זה הופעת דבר השם אל הנביא, והתרגום זה הופעת דבר השם אל בני אדם. זה היסוד של הפרק. מה זה תרגום? זה חלק מסוגיית שלמות התורה. שלא נחשוב שהתורה היא חסרה, היא צריכה תרגום, או שאין בה. יש חלק מהופעת הנבואה והופעת התרגום. לכן יש תרגום גם לתורה, גם לנביאים, באופן תיאורטי גם לכתובים, כן? כי התרגום זה דבר השם. לכן לא יכול להיות שמישהו כתב תרגום מעצמו. אז זה הגמרא גם בתחילת מסכת מגילה, שכחום וחזרו ויסדום. כל מה שמביא פה הגמרא מסכת מגילה, מה זה, איך יכול להיות? אונקילוס סוגר אמרו, מה פתאום אונקילוס סוגר אמרו? זה מפי נביאים, זה מפי חגי, שכריה ומלאכי. שכחום, חזרו ויסדום. אין דבר כזה, אין נביא חזר, חדש דבר מעטה. לא יכול להיות שמישהו כתב תרגום מדעתו. כל התרגום זה דבר השם, איך להעביר את הנבואה לבני האדם. ולכן כאשר יונתן בן עוזיאל מתרגם את הנביאים והוא מוריד לנו עכשיו את הביאור לפסוק ביום ההוא ידע למפסד בירושלים כי המפסד עד רימון וגד מגידון, אז זה לא רק שהוא גילה לנו טכנית מה היה שם שאנחנו לא הבנו שמדובר גם הלכה וגם ישיהו, אלא הוא ביטא איך האופן האלוהי מבטא את הנבואה הזאת לבני האדם שהם אינם נביאים בפני עצמם. דבר השם, איך הוא יורד לתוך המציאות. יש דבר השם לנביא, יש דבר, ביחד עם זה, הנביא מקבל גם את דבר השם היורד למציאות. זאת אומרת, צריך איזונים בהופעת דבר השם לעולם, ולכן זה לא יכול להיות מדעתו. מי שמביא את זה מדעתו יגיד בהמשך, הגמרא בקידושין וכו', שמי שמנסה לתרגם מדעתו זה נורא והיום. אם הוא מתרגם פסוק את צורתו זה בדאי, כי מה אתה עושה עכשיו? אין דבר כזה לפסק, אם אתה מתרגם פסוק את צורתו, זה הפסוק. אתה רוצה להגיד שזה הפסוק, זה לא נכון. אתה לא יכול בשום תצורה שהיא להגיד נכון את הפסוק לבני אדם. הפסוק הוא כתוב לנביאים. איך עכשיו מורידים את הפסוק הזה לבני אדם? אין לי שום יכולת לעשות את זה. ואם אתה עכשיו בכלל רוצה לשנות את זה, אז זה מחרף ומגדף. אין דבר כזה. הפסוק הצורתו לא מתאים לבני אדם, צריך את התרגום כדי לפגוש את הפסוק. נכון, ולכן זה לא הם. כתוב בגמרא במגילה. כתוב, כן, יונתן בן עוזיאל כתוב מפורש. יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי שכריה ומלאכי, שהם נביאים. ואצל אונקילוס סוגר כתוב על זה שם בגמרא ששכחום וחזרו ויסדו. זאת אומרת, הוא בסך הכל הצליח להזכיר או להיזכר או לברר מפי תנאים מה הם קיבלו במסורת מפי נביאים. אבל תרגום זה יורד מהקדוש ברוך הוא בדיוק כמו ספרי התנ"ך.
מה?
יש דברים שבמהות שלהם הם צריכים להישאר נסתרים כנראה. זאת אומרת, למה הכתובים ירדו בלי תרגום? כדי שלא יהיה ברור שלם לבני אדם. זאת אומרת, התרגום, הכתובים צריכים להישאר באותה מדרגה לא מעובדת כפי שהם ניתנו לבעל רוח הקודש. אין שם עוד מדרגה בשלב הזה. כנראה שבמשך ההיסטוריה יהיה את הדבר הזה, אבל בשלב הזה צריך להישאר חתום ולא להפוך להיות שייך למדרגה גלויה. אז זה בדיוק הדיון עם יונתן בן עוזיאל. מה עשה יונתן בן עוזיאל? אמר יונתן בן עוזיאל, אני שגיליתי שתרך לבני אדם, אבל לא לכבודי עשיתי ועבודה, אבל עשיתי לכבודך. זאת אומרת, הבנתי שכך אתה רוצה, שזה רצון השם. רצון השם שכבר הגיע הזמן באותה תקופה שגם הנביאים יהפכו להיות מדרגה גלויה כמו התורה. לתורה מראש היה מדרגה נסתרת, מדרגה גלויה. לנביאים לא, יונתן בן אומר, הבנתי שהגיע הזמן שיהיה, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו כמובן, ולכתובים לא הגיע הזמן עדיין להעביר אותם ממדרגה נסתרת למדרגה גלויה. זה אני חושב הנושא המרכזי שהוא רצה לחדש לנו בדבר הזה. אותו דבר הוא אומר בהמשך של הגמרא בנדרים, שזה עניינם של הפסוקים, הטעמים, נכון, והמסורות. כל זה נועד כדי לחשוף בצורה גלויה יותר את הכוונה הנסתרת של הפסוק. ברגע שיש לנו פסוק או טעמים שמלמדים אותנו איך לפסק נכון את הפסוק, או מסורות שכתיב וקריא שכידוע לומדים זה הרבה דברים בחז"ל, אז כל זה נועד כדי להעביר לתודעה הגלויה של האדם את הבנת הפסוק הנסתרת. זה מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו ברור שתנ"ך זה דבר נסתר מאיתנו. זה רובד על גבי רובד, זה עם עומק על גבי עומק, זה מדרגה לנביאים, זה דבר השם בעולם, זה לא מופיע בצורה גלויה למציאות כמו שאנחנו חושבים. אלא מה? שעל גבי הרבדים העמוקים הללו, יש רבדים חיצוניים יותר שאנחנו יכולים לפגוש אותם. בסדר? בעזרת כל אותם כלים שעכשיו ניתנו לנו, הפיסוק והמסורות והטעמים ואפילו התרגום, כל זה נועד כדי להפגיש את זה למדרגה הגלויה של מציאות של בני אדם. כל זה לא קשור לדרשות אגב, כן? אבל אנחנו אומרים את זה גם מפורש. ודאי אפשר לדרוש את הפסוקים, ודאי אפשר להבין בהם דבר הדבר הדבר, וכל הפירושים. רש"י, כשהוא כותב פירוש, הוא לא בא לכתוב לנו את הפסוק כצורתו. הוא בא להסביר את הדרשות שיש מאחורי הפסוק הזה, הוא בא להסביר את הדברים שאולי לא הבנת בפסוק הזה. אבל הוא בא להסביר את זה מתוך שהוא למד את אונקלוס, והוא עכשיו מבין את הרובד הגלוי של הפסוק הזה לבני אדם. אבל אף אחד לא יכול לעמוד על סודו העמוק של הפסוק בצורתו הנסתרת, וזה מה שהתגלו, אולי באמת כמו שהאורים הקודם שהתגלו רמזים לעתיד לבוא לחכמים שהתגלו מתוך הפסוקים שעדיין חתומים בפנינו. תורה היא נעלמת, היא חתומה, הכתובים הם הכי נעלמים וחתומים. עד היום מעולם לא ירדה למציאות הגילוי הזה שיש להם תרגום לכתובים, כן? יש מחלוקת מי כתב את התרגום של הכתובים, אבל ברור שיש תרגום לכתובים. נכון, רואים את זה גם בגמרא מסכת שבת בפרק 16, שיש דבר כזה תרגום לכתובים. אז יש מחלוקת בראשונים, הייתם תקופת התנאים, או שרבי יוסף כתב, אבל ודאי שיש תרגום, אבל כנראה שגם זה הגיע הזמן להתגלות במובן מסוים, או לפחות חלק מהדבר להופיע בצורה גלויה. אבל המסר המרכזי עכשיו רוצה לומר לנו המהר"ל עכשיו בסידור שלמותה של תורה, תורה זה דבר נסתר, נעלם ועליון מעינינו, ויש לו גם שיטה, רובד, איך זה יופיע בתור מציאות גלויה לכלים המעשיים שאותם אנחנו מחזיקים בידינו, וצריך לעשות זה אך ורק על פי הנבואה ברוך הקודש, אחרת זה חירוף וגידוף לקדוש ברוך הוא, או סתם רמאות ושפש ושקר, זה לא מופיע בצורתו הנכונה. אז לכן היום יש לנו את הפרשנים, לכן יש לנו את רש"י. רש"י המון המון פעמים אומר אונקלוס תרגם, נכון, נכון, אבל גם שם הוא לא רוצה להגיד, הוא רוצה להסביר את הנקודה מתוך הפסוק, הוא לא אומר זה הפסוק. אתה פוגש את הדרך הפרשנים, שהפרשנים פגשו את הדרך האונקלוס, גם ביונתן בלוזיאל למשל, יש שם מקומות שהוא מעמיק עומקים ומוסיף הוספות כאלה ואחרות. הפרשנים מבארים את הדבר הזה, מתוך זה אתה פוגש אותם. לכן אתה פוגש את התורה דרך הפירוש. הפירוש זה הביטוי הגלובי. אם בן אדם ניסה ללמוד את התנ"ך כפשוטו, נכון, היה ביטוי כזה במאה ה-15-16 לספרת הנוצרים, סולה סקריפטורה, רק הכתב. זה הביטוי לטיני של הפרוטסט. אנחנו לא רוצים פירושים, אנחנו אין לנו את הכתב, אני אסדר עם הכתב. אם אתה תיקח את הכתב ותנסה להתמודד אותו ככה, אתה תהיה קראי, זה קראי. מה אמרו הקראי? אנחנו לא צריכים לא תרגום ולא פירושים ולא שום דבר, יש לנו מקרא. קראים יש לנו מקרא. עד היום יש לנו כל מיני כתות מוזרות כאלה. בסדר? מי שלא הולך דרך דברי חז"ל, בסדר? כל חז"ל, רש"י זה חז"ל, מה זה כל מדרשי חז"ל, אגדות חז"ל וכו', זה הכל מבוסס על דבר הזה. הם הצליחו להבין את הרובד הגלוי והצליחו לחשוף בפנינו את הרבדים הגלויים של התורה, ואנחנו לומדים תורה דרך הרבדים הגלויים שנתגלו אלינו. ולכן באמת בכתובים יש קטעים שמאוד מאוד קשה ללמוד אותם, כי הרבדים הגלויים הם עדיין מאוד עמוקים ונסתרים אותם. כל חזונות דניאל ועוד. ולכן המהר"ל פה בכלל, גם בפרקים בהמשך, ידבר הרבה על הדברים, ההופעות הטכניות בתורה. ידבר בהמשך על דרשות, פסוקים, תורי ספרים, כתיב וכתיב וכו' וכו'. זה הרבה לברר איך תורה ניתנה לנו, בעצם זה היחידה האחרונה של הספר, איך תורה ניתנה לנו ואיך אנחנו מתמודדים עם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה קצת.
איך לומדים פסוק אחד בנביאים
ופסוק
אחד בכתובים שאת כל
הרגע
הנביאים והכתובים?
זה אומר שזה, נדמה לי כוונתו, שזה הגילוי של מה, באיזה רובד אתה נמצא עכשיו. מה מדרגת הנביאים? אתה רואה דרך גילוי של פסוק אחד, מה מדרגת של כל הנביאים? או במדרגת של כל הכתובים. הוא אמר את זה גם לפני, אתם זוכרים שהוא דיבר על דבר השם זו הלכה, דבר השם זו אגדה, שם גם פרק נ"ו. אז הוא אמר גם את הדבר הזה, תורה נביאים כתובים. שנביאים וכתובים זה מדרגת. קץ, הוא אמר זה מדרגת הכתובים. כל הכתובים. לא רק דניאל בנקודה מסוימת, זה רק כנקודה אחת שחושפת את כל פוטנציאל התמול, זה כמו שהאריה הוא כותב את הפוטנציאל התמול במדרגת החי, והחכם הוא כותב את הפוטנציאל, ומשה רבנו הוא כותב את הפוטנציאל התמול במדרגת המדבר וכו'. אז הפסוק הזה, הגילוי הזה, הגילוי הזה שנצף לפנינו, בציאו, הוא כותב לפנינו את כל המדרגה העצומה שיש בדבר הזה, שזה הכל ברובדג נסתר בכל הפסוקים, ורק פה שזה נקודה מסוים שצריך לפגוש את העומק של זה.